הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות תרומות. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על האנשים הראויים לתרום, בהמשך הפרק הוא מדבר על דין תרומה על ידי שליח או שותף, דין תרומת נוכרי, דין המפריש תרומה על תנאי, והרמב״ם מסיים בדין חלות התרומה אף על חלקים שוליים של התבואה, היין או השמן. פותח הרמב״ם בהלכה א', עושה אדם שליח, דהיינו שהוא יכול לעשות שליח, להפריש לו, דהיינו במקומו, תרומות ומעשרות, שנאמר בפרשת קורח, כן תרימו גם אתם תרומת השם, שהמילה גם באה לרבות את שלוחכם, שהוא יכול להפריש תרומה בשליחותם של הבעלים, ונוסין שליח גוי, משום שהרי נאמר גם אתם, שמהגם מרבים את השליח, והגם מוקש לאתם, דהיינו לבעלים עצמו, מה אתם בני ברית, שרק יהודי שבא בברית השם במתן תורה נצטווה להפריש תרומה, אף שלוחיכם צריכים להיות בני ברית, דהיינו יהודים כמותכם, ומתרומה למדים לכל התורה כולה שאין שליחות לגוי. הלכה ב', חמישה סוגי אנשים לא יתרומו, אינם יכולים להפריש תרומה, ואף בדיעבד אם כבר תרמו אין תרומתן תרומה, שאין תרומתם חל הכלל. ואילו הם החמישה, החרש, מי שאינו שומע ואינו מדבר, והשוטה והקטן, שמכיוון שאינם בני דת אין מעשיהם כלום, והגוי שתרם את של ישראל ואפילו ברשותו של הישראל שמינה אותו לשליח לתרום לו, הרי נתבהר בהלכה הקודמת שאין הגוי יכול להיות שליח. ואף יהודי התורמת שאינו שלו, שמפריש תרומה מפירות שאינם שלו, כאשר הוא עושה זאת שלו ברשות הבעלים, כאשר בעל הבית לא גילה את דעתו אחר כך שהוא חפץ בתרומה זו, כפי שהתבהר בהלכה הבאה. ולומדים זאת ממה שנאמר בנוגע לתרומה אשר תיקחו מאיתם, פרט לתורמת שאינו שלו. וכל זה כשהוא מפריש תרומה מפירות של אדם מסוים על שאר הפירות שלו, שאז אין זה ודאי שבעל הבית חפץ בכך. אבל התורם משלו, דיינו מהפירות שלו על פירות של אחרים, הרי זו תרומה ותיקן פירותיהם, שהרי זו זכות להם שהם מרוויחים שאינם צריכים לתת לכהן כלום, והכלל הוא שזכין לאדם שלו בפניו, ואף שלצורך הפרשת התרומה נדרשת שליחות, מבארים הרן והראש שזהו משום שזכייה היא מטעם שליחות. ובאמת בתלמוד הבבלי ישנו ספק במקרה כזה האם התרומה חלה, אך בירושלמי נפשט שבוודאי התרומה חלה. וטובת ההנאה מכך שהוא נותנה לכהן היא שלו, של התורם, שהרי הוא הפריש את התרומה מפירותיו שלו, והוא התורם נותנה לכל כהן שירצה. על החגים אל התורם מפירותיו של חברו על פירותיו של חברו, שלא ברשות בעל הפירות, שזהו האופן המבואר בתלמוד הבבלי. או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות בעל הפירות כדי שיקחם לעצמו, תוך הנחה שבעל הבית מסכים לכך, ותרם שיפריש מהם תרומה כדי לתקנם שיוכל לאוכלם, שזהו אופן שני המבואר בתלמוד ירושלמי. הרי בשני המקרים הדינו שאם בא בעל הבית לאחר מכן, וכשראה שתרם אמר לו, כלך אצל יפות, דהיינו שהיה לך ללכת לפירות היפות יותר ואותם לתת תרומה לכהן. הרי אם היו שם פירות יפות יותר ממה שתרם, הרי נתברר מלמפרע שתרומתו תרומה, שהרי בעל הבית גילה את דעתו שאינו מקפיד על כך ומסכים להפרשתו. ואם לא היו שם פירות יפות יותר ממה שיפריש, אין תרומתו תרומה, כיוון שלא אמר לו דבר זה שילך לתרום מהיפות יותר, אלא על דרך מיחוי, בצורה של מחאה כאומר לו, וכי לא מצאת פירות יפות יותר כדי לגזול ממני? ומכיוון שבעל הבית אינו מסכים, אין התרומה חלה. ואם כאשר בא בעל הבית וליקט עוד פירות, והוסיף עוד פירות על הפירות שכבר הופרשו לצורך התרומה, הרי בין אם יש לו לבעל הבית פירות יפות מהן, ובין אם אין לו, הרי תרומתו תרומה, כיוון שבמעשיו שהוסיף עוד פירות לצורך התרומה, הוא מוכיח שדעתו נוחה מהפרשת התרומה הקודמת. ונחלוקו בדבר הראשונים האם גם הוספת התרומה של בעל הבית חלה כתרומה, שהמאירי כתב שלאחר שהראשון כבר תרם את שיעור התרומה, שוב אין בעל הבית יכול להוסיף עוד תרומה, ומעשיו משמשים רק כגילוי דעת שהוא חפץ בתרומת הראשון. אכן הם חלים. אחרית בו כתב שאנו משערים את דעת בעל הבית, שאף על פי שנוח לו בתרומתו של השליח, מכל מקום הוא חפץ מלכתחילה שהוא יוכל להוסיף על כך, וכאשר מפרישים תרומה על דעת שיוסיפו עליה, גם על התוספת חל דין התרומה. ובכל המבואר בהלכה הזו, מה שמועיל, מה שמגלה דעתו בעל הבית אחר כך שהוא חפץ בתרומה, אף שבשעת מעשה הפרשת התרומה של השליח, עדיין הוא לא גילה את דעתו, וההלכה היא כי הבאי יש ייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש, שדבר התלוי בדעת האדם שעוד לא קרה, אף שהוא צפוי אחר כך לקרות, הרי כל זמן שהוא לא קרה אין הדבר חל. מבארים המפרשים שמכיוון שמצווה היא לתרום והפירות עומדים לתרומה, הרי כאשר הוא גילה את דעתו בסוף שנוח לו בהפרשתו של השליח, הרי התגלה הדבר מלמפרע שהיה נוח לבעל הבית כבר משעת ההפרשה. ולפי זה גילוי דעתו של בעל הבית מועיל רק בנוגע להפרשת התרומה ולא באופן השני בפירות שלקח לעצמו. ובאמת לגביהם בלאו הכי לא היה גילוי דעת כלל מבעל הבית. הלכה ד' חמישה סוגי אנשים לא יתרומו לכתחילה, אך בניגוד לחמישה שנתבערו בהלכה ב', בדיעבד אם תרמו תרומתן תרומה. ואילו הם החמישה, חירש שהוא מדבר ורק אינו שומע, שהוא ברדת ולפיכך תרומתו חלה, אך לכתחילה לא יתרום מפני שאינו שומע הברכה, ולכתחילה בכל הברכות צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, והאילם שהוא שומע ואינו מדבר, שגם הוא ברדת ולפיכך תרומתו חלה בדיעבד, וכך גם הערום, ושניהם לכתחילה לא יתרום ומפני שאינן יכולים לברך, האילם משום שאינו יכול לדבר כלל, והערום מפני שאסור לו לברך בגילוי ערווה. והשיקור שאינו יכול לדבר לפני המלך מחמת שחרותו, וכך גם הסומה, העיוור, ושניהם ברי דעת ולפיכך תרומתם חלה, אך לכתחילה לא יתרומו מפני שאינן יכולים לכוון, דהיינו לדייק ולהפריש את היפה. ולכתחילה צריך להפריש את התרומה מן היפה שבפירות. ומה שבדיעבד חלה הפרשתו של השיקור, הוא רק כאשר הוא בדעתו, אך כאמור אינו יכול לדבר לפני המלך מחמת שחרותו. אך אם הגיע לשחרותו של לוט שאינו יודע בין ימינו לשמאלו, אין תרומתו תרומה כלל משום שבאותה שעה הוא כשוטה. הלכה A, קטן שהגיע לעונת נדרים, שזהו הזמן שנדרי האדם חלים בו עוד קודם היותו לגדול, והוא בקטן מבין 12 שנה ובקטנה מבת 11 שנים באים יודעים לשמי נדרו. וכך גם כמובן לאחר שהגיעו לגיל 13 ו-12, אף על פי שלא הביאו שתי שערות ולא נעשה גדול לעניין שאר הדברים, שאז אף אם הם לא יודעים לשמי נדרו נדריהם חלים, הרי אם אותו קטן תרם, תרומתו תרומה, ואפילו בתרומה של תורה, שאם מדגן תירוש ויצר וכדומה, הגדלה בארץ ישראל בזמן שכל יושביה עליה. וזאת הועיל ונדרן והקדשן קיימין מן התורה, כמו שביארנו בהלכות נדרים, שבכלל הנדרים יש את נדרי הקדש, ומכיוון שבכוחם בגיל זה להכיל קדושה על החפץ על ידי דיבורם, הרי כך הם יכולים גם להכיל קדושה על הפירות ולעשותם תרומה. הלכה ו' ואומר לשלוחו צאו תרום לי, והלך השליח לתרום, ואינו יודע בעל הבית אם תרם השליח ואם לא תרם, ובא בעל הבית ומצא קרי תרום, כגון שרואה בסמוך להרמת התבועה כמות של תבועה בשיעור תרומה, הרי אין חזקתו תרום, מפני שאין אומרים באיסורין, בדיני איסור ויתר, חזקת שליח עושה שליחותו להקל, אלא רק להחמיר, שההנחה שמסתמה השליח עשה את שליחותו איננה ודאית, ולפיכך אומרים אותה רק כאשר היא להחמיר. כגון אישה ששלחה שליח לקדשה ואין היא יודעת אם הוא קידש אותה, הרי מהחזקה של שליח עושה שליחותה אסור לה להינשא לאחר. אך מכיוון שאין זה דבר ודאי, לא ניתן לסמוך על כך להקל, לפיכך אף במקרה זה לא ניתן לסמוך על כך שהשליח הוא זה שיפריש את התרומה, וחושש בעל הבית שמה אחר תרם שלא ברשות, שאז כמבואר בהלכה ב' אין תרומתו תרומה. ומכל מקום כתב הפרישה של פי מה שנתבהר בהלכה ג', יכול בעל הבית לומר אתה שנוח לו בהפרשה זו אף אם מישהו אחר תרמה, ואז תחול התרומה. אך הראש חולק וסובר שכאשר הוא מצא את הקרית תרום ניתן לסמוך על כך שחזקת השליח לעשות את שליחותו. ובשולחן ערוך פסק כהרמב״ם והרמו פסק כהראש. הלכה זין אומר לשלוחו צאו תרום ולא אמר לו לפי איזה שיעור לתרום, הרי הוא תורם כדעתו של בעל הבית כפי הרגלו וטיבו של בעל הבית. אם היה יודע בו שהוא בעל העין רעה, שהוא קמצן, מפריש אחד מ-60, ואם היה בעל הבית בעל נפס ואה, דיינו נדיב בעל העין יפה, הרי הוא מפריש אחד מ-40, וכמובן שאם הוא יודע שהוא בינוני לא קמצן במיוחד ולא נדיב במיוחד, יפריש אחד מ-50. ואם אינו יודע מהי דעתו של בעל הבית, הרי הוא מפריש לו בעין בינונית אחד מ-50, משום שזוהי המידה הממוצעת. ואם נתכוון השליח לתרום כפי שהוא צריך לתרום, כפי העמידה הבינונית שהיא 1 מ-50, ותא ועלתה בידו תרומה בשיעור של 1 מ-40 או 1 מ-60, הרי תרומתו תרומה, מכיוון שנתכוון לתרום כדין, ואף מה שעלה בידו הוא בכלל השיעורים שקבעו חכמים. אך אם נתכוון השליח במקרה שאינו יודע את דעתו של בעל הבית, שאז הוא צריך להפריש 1 מ-50, והוא יתכוון להוסיף על הבינונית, ותרם אפילו 1 מ-49, דיינו רק מעט יותר מ-1 מ-50, אין תרומתו תרומה, ומכיוון שאוסיף במזיד על מה שצריך לתרום מן הדין, הרי שליחותו בתילה. וכתבו המפרשים שכך גם אם פיחת מהשיעור במזיד. הלכה אחת, פירות השותפין חייבות בתרומה ומעשרות, שנאמר בפרשת קורח, מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מעת בני ישראל, לשון רבים, ומכך למדו חכמים שאפילו פירות של שניים חייבים בתרומות ומעשרות. והשותפין אינן צריכים ליטול רשות זה מזה כדי לתרום, אלא כל התורם מהן תרומתו תרומה, דמסתם הכל אחד עושה את שליחותו של חברו. ואם תרם אחד מהן ואחר כך בא השני ותרם גם הוא תרומה שנייה, שהרי לא ידע שחברו כבר תרם קודם לכן, הרי אם היו ממחים זה על זה שהם רגילים לסמוך אחד על השני אף לענייני תרומה, הרי תרומת השני אינה תרומה. אילו היה יודע שהראשון תרם, בוודאי היה מסכים לתרומתו ולא היה תורם שוב ונמצא תרומתו בטעות. ואם לא היו ממחים שהם לא סומכים אחד על השני, הרי אם תרם הראשון כשיעור שתרם השני, אין תרומת השני תרומה. כי אילו הוא היה יודע שחברו תרם באותו שיעור שהוא רוצה לתרום, הוא לא היה תורם בעצמו. אך אם לא תרם הראשון כשיעור שתרם השני, אלא פחות ממנו, הרי במקרה כזה אין השני מסכים לתרומתו של הראשון, ולפיכך תרומת שניהן תרומה, שתרומת כל אחד מהם תחול על חלקו בפירות, ומכיוון שכל אחד מהם תרם כשיעור כל הפירות, הרי יש בתרומת כל אחד מהם תערובת של חצי תרומה וחצי חולין. הלכה ת', אתה אומר לשותפו או לבן ביתו למשרתו היהודי או לעבדו לשפחתו אף הכנענים שאף הם בכלל בני ברית ויכולים לעשות שליח לתרומה, הרי כאשר הוא אמר לכל אחד מהם לתרום שעשה אותם לשלוחים לכך והלכו לתרום וביטל שליחותן קודם שיתרומו, הרי אם לא שינה השליח כלום שתרם בדיוק לפי הוראות המשלח, הרי תרומתו תרומה דאין מועיל ביטול השליחות, דמשום החומרה של הטבל אי אפשר לבטל את השליח אלא בפניו, וכפי שמצינו בנוגע לקידושין. ואם שינה השליח את שליחותו, אף שאין זה שינוי משמעותי כל כך, כגון שאמר לא תרום מן הצפון ותרם מן הדרום, הרי אף על פי שבאים לא ביטל בעל הבית את שליחותו, בכזה מקרה התרומה חלה, משום שמסתם אין בעל הבית מקפיד על כך שיתרום דווקא מן הצפון ולא מן הדרום. הרי במקרה זה, הועיל וביטל שליחותו מקודם, אינה תרומה, דמאחר שהוא ביטל את שליחותו, הרי הוא בוודאי מקפיד על כך, כאשר הוא תורם לא בדיוק כפי שאמר לו. הלכה יו, הוא דריס שמקבל עליו את עיבוד השדה, ותמורת זאת הוא מקבל אחוזים מסוימים מהפירות, שתרם על כל הפירות אף על אלו של בעל הבית, דמסתמה יש לו רשות לתרום גם על חלקו של בעל הבית, דמכיוון שמוטל עליו לקצור ולאסוף את כל הפירות, גם את אלו של בעל הבית, הרי מסתבר שבעל הבית חפץ בכך שיהיה הוא שלוחו לתרום. ובא בעל הבית ועיכב, שמיכה ביד האריס על שתורם, הרי אם עד שלא תרם האריס עיכב אותו בעל הבית, שמחה בו, הרי אין תרומתו תרומה. דאף שנתבהר בהלכה הקודמת שלא ניתן לבטל שליחות לתרומה, הרי זהו כאמור שלא בפניו, אך כאן שמיכה בו בפניו, הרי בכך הוא מבטל את שליחותו. ואם מי שתרם עיכב, שלאחר שהאריס תרם, מחה בידו בעל הבית על תרומתו, הרי תרומתו תרומה, כאמור שבסתם אנו עומדים את דעתו של בעל הבית, שהוא מעוניין שהאריס יהיה שלוחו כדי להפריש את התרומה. לפיכך בשעה שתרם האריס, התרומה כבר חלה, ושוב לא מועיל מה שבעל הבית מוחה אחר כך. והאפוטרופסין הממונים על ניהול נכסי היתומים, הרי הם תורמים מנכסי היתומים, דהיינו שכאשר היתומים עומדים לאכול מן הפירות, הרי מוטל על האפוטרופסים להפריש לפני כן תרומה מפירות אלו, דהן הם רשאים להכילם דבר האסור. הלכה י' א', הגנב שגנב בחשאי פירות, והגזלן שלקחם בכוח ובגלוי, והאנס שקנה את הפירות בעל כורחו של בעל הפירות, אף ששילם לו עליהם, והפרישו תרומה מהפירות שגנבו, גזלו או אנסו, הרי תרומתן תרומה, ומדובר שהבעלים נתייאשו מהפירות, ואף שהרמב״ם פוסק להלכה שייאוש לבדו אינו קונה, הרי כאן יש ייאוש ושינוי השם, שקודם היו הפירות חולין ועכשיו הם תרומה, ייאוש ושינוי השם קונה, וקריאת שם התרומה על הפירות וקניינו של הגזלן חלים כאחת. ואם היו הבעלים רודפין אחריהן, דהיינו אחרי הגנב הגזלן או האנס, ובכך הם מראים שלא התייאשו מהפירות, הרי הם לא קונים אותם, ולפיכך אין תרומתן תרומה. הלכה י' ב', הבן שאוכל משל אביו, והשכיר שבעל הבית מספק את מזונו, וכך גם העבד והאישה שאוכלים משל האדון והבעל, הרי הם תורמין רק על מה שהן אוכלין, כי רק על כך מרשה להם בעל הבית להפריש תרומה, והרי זה כאילו עשה המשליח לכך. אבל לא יתרמו על הכל, דיינו אף על חלק הפירות שמקבל בעל הבית, כיוון שאין אדם תורם דבר שאינו שלו, ועל חלק הפירות שהוא מקבל לא ירשה להם בעל הבית לתרום. אבל הבן כשאוכל עם אביו יחד ממאכל אחד, וכן האישה בעיסתה, כאשר היא עוסקת בהכנת העיסה בשבילה ובשביל בעלה, הרי הם תורמין אף על חלקו של האב והבעל, ובנוגע לעיסה הכוונה להפרשת חלה, וזאת מפני שהן תורמין ברשות בעל הבית, שכאשר הבן אוכל עם אביו מאותו מאכל, הרי נחשב הדבר שאביו נתן לו רשות לתרום אף על מה שיוכל אביו מאותו מאכל, והאישה, מכיוון שהיא זאת שעוסקת בהכנת העיסה, הרי הפרשת החלה היא מהמצוות המוטלות על האישה, ולפיכך אף שהעיסה שייכת לבעל, נחשב הדבר כאילו נתן לבעלה רשות להפריש חלה על כל העיסה. הלכה י' ג' הפועלים אין להן רשות לתרום שלא מדעת בעל הבית, שבשונה מהאישה מכינה את העיסה, שהיא מכינה אותה בתוך הבית והיא נועדה לאכילה מיידית, הרי הפועלים עוסקים בפירות מחוץ לבית, ואין הם נועדים לאכילה מיידית, ולפיכך אין לפועלים רשות לתרום. חוץ מן הפועלים הדורכין בגעת, שהם סוחטים את הענבים ברגליהם במקום עשיית היין, שמותר להם לתרום אף ללא רשות מפורשת מבעל הבית, שאם ירצו לטמא את היין הרי הם מטמאים מיד, שהרי היין הוא משקה שאינו צריך הכשר לקבלת טומאה, והוא מקבל טומאה בקלות משום שסתם ידיים מטמאות משקה, ולפי שמסר להן את היין והאמינן על כן שישמרו על טהרתו של היין, מסתם הסמך עליהם אף לעניין הרמת התרומה, משום כך הרי הם נחשבים כשלוחין ואם תרמו תרומתן תרומה. הלכה י' ד' פועל שאמר לו בעל הבית כנוס לי גורני ותרום, דהיינו אסוף את התבועה מהגורן אל הבית ותפריש ממנה תרומה, והפך הפועל את הסדר שקודם כל תרם כאשר התבועה עוד הייתה בגורן, ורק אחר כך כנס את התבועה אל הבית, הרי תרומתו תרומה, שבוודאי לא הקפיד בעל הבית שיאסוף קודם את התבועה לבית ורק אחר כך יתרום, שהרי הדרך היא להפריש את התרומה כבר כשהתבועה נמצאת בגורן, ורק אחר כך להכניסה לבית כאשר היא כבר ראויה לאכילה, ולפיכך תרומתו תרומה. אך באם לא הכניס כלל את התפועה לבית, הרי לא עשה את שליחותו כפי שרצה בעל הבית, ואף הפרשת התרומה שלו מתבטלת. הלכת את וו, הגוי שהפריש תרומה מהפירות שלו, הרי דין תורה שאינה תרומה, לפי שאינו חייב כלל בהפרשת תרומה, ומדבריהן דיינו רבנן גזרו שתהיה תרומתו תרומה משום בעלי כיסין, דיינו אנשים שיש להם הרבה קרקעות, שיש להם כמות גדולה של תרומה לתת, והם רוצים להתחמק ממנה, שלא יהיה זה הממון של ישראל, דיינו שהפירות שייכים לאותם בעלי כיסין שהם ישראלים, ויתלה אותו בגוי כדי לפותרו, שהם ישקרו ויאמרו שהתבועה גדלה אצל הגוי, וגם גמר מלאכתה היה על ידי הגוי, שאז היא פטורה מתרומות ומעשרות אף מדרבנן. ולפיכך תקנו חכמים שבאם הגוי יפריש תרומה אף מפירות שלו, חלה התרומה, וכך ימנעו הבעלי כיסין מלתלות את תבועתם בגוי, מחשש שמא יפריש הגוי תרומה, ומכיוון שבעל הפירות טען שהם של הגוי, יאמרו שהתרומה חלה, אף שלמעשה היא לא חלה מכיוון שהיא שייכת לישראל והוא לא יכול לשלוח את הגוי להפריש לו תרומה, וכך הם יפסידו משני הצדדים, ועל ידי זה לא ישתלם להם לתלות את פירותיהם בגוי. ובודקין את הגוי שיפריש תרומה. אם אמר בדעת ישראל יפרשתיה, דיינו שלמקום שהולכת תרומת הישראל תלך תרומתי, תינתן תרומתו לכהן, ואם לאו שלא אמר כך, הרי התרומה טעונה גניזה, שמה בליבו של הגוי לשמיים, שמה נתכוון להקדישה והרי אסורה בהנאה. במה דברים אמורים בגוי שיפריש תרומה בארץ ישראל? אבל גוי שיפריש תרומה בחוץ על הארץ, אף במקומות הסמוכים לארץ ישראל שתקנו שם חכמים תרומה, הרי לא גזרו עליה חכמים על תרומת הגוי שתחול, ומכיוון שכל חיוב התרומה בחוץ על הארץ באותה מקומות הוא רק מדרבנן, הרי לא גזרו שתרומת הגוי תחול משום בעלי כיסים, שזו היא גזרה לגזרה. ומודיעין אותו את הגוי שאינו צריך להפריש תרומה ואינה תרומה כלל, כדי שאם הישראל יוכלנה לא יאמר שזר אוכל תרומה. הלכת את זין, הנה מתכוון לומר תרומה ואמר בטעות מעשר במקום תרומה, או שהתכוון לומר מעשר ואמר בטעות תרומה, לא אמר כלום, עד שיהיה פי וליבו שווין, שיאמר בפה את מה שחשב וליבו לעשות. אך כאשר הוא אומר בפיו לא את מה שחשב, הרי זו תרומה ומעשר בטעות ואינם חלים כלל. אבל אם יפריש תרומה רק במחשבתו ולא הוציא בשפתיו כלום, הרי זו תרומה שנאמר בפרשת קורח, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן. ומהמילה ונחשב דורשת הגמרא בביצה שבמחשבה בלבד תהיה תרומה. אך כאשר הוא התכוון בליבו לומר תרומה ואמר בפיו מעשר, הרי מכיוון שמה שהוציא בפיו סותר למה שחשב בליבו, אין תרומתו חלה. הלכה י' זין, המפריש תרומה על תנאי מסוים, הרי אם נתקיים התנאי הרי תרומה, ואם לא, ואינה תרומה, דאפשר לתלות את התרומה בתנאי, כפי שאפשר לתלות ממונות, גיטין, קידושין, נדרים וכדומה. והמפריש תרומה ומעשרות ואחר כך ניחם עליהן, שקודם שנתנם לכהן או ללוי התחרט על כך שיפריש פירות אלו לתרומה ומעשר, הרי זה נשאל לחכם ומתיר לו את ההפרשה כדרך שמתירין לו שאר הנדרים, שחכם יכול להתיר את הנדר כאשר הוא מוצא לנודר עילה מספקת לחרטה או שנשתנו הנסיבות. שדין התרומה כדין הנדרים שניתן להישאל עליה לחכם ולבטלה, ואז תחזור התרומה להיות חולין כמו שהייתה לפני ההפרשה, והיבול כולו חוזר להיות טבל כפי שהיה, שרי לא הופרשה ממנו תרומה, עד שיפריש פעם שנייה את אותה תרומה שיפריש תחילה, או אם הוא רוצה הוא יכול להפריש פירות אחרות לתרומה ומעשרות. אך אפשרות החרטה שלו היא כאמור רק כאשר רק יפריש את התרומה והמעשרות. אך אם כבר נתנם לכהן או ללוי, שוב לא תועיל שאלה לחכם, שהרי כבר עשה מעשה של נתינה לכהן או ללוי, ודיבור החרטה שלו לא יכול לבטל את המעשה. וכך נפסק בשולחן ערוך שכאשר נדר לצדקה וכבר נתן את תרומתו לגבי, לא תועיל שאלה לחכם. הלכה י"ח, התורם בור של יין, שהוא מעלה דלי של יין מהבור של היין, כדי שיהיה תרומה על כל היין שבבור, ואמר הרי היין שבדלי זה תרומה על כל מה שיש בבור, על מנת שתעלה שלם, שיתנה שיהיה היין שבדלי תרומה, רק אם יעלה בשלמותו, שהוא חושש שמה יישבר הדלי, וישפך היין שבתוכו שהוא תרומה, ויתערב ביין שבבור שהוא חולין, ויהיה כל מה שבבור מדומה, דיינו תערובת תרומה שהיא אסורה באכילה, ולפיכך הוא נתנה שבאם הדלי של היין לא יעלה בשלמותו, לא יחול עליו דין התרומה, ואז הוא יהיה טבל כמו כל היין שבבור, והוא לא יפסיד כלום. ולפיכך אנו מפרשים את כוונתו על מנת שתעלה שלם, שצריך שתעלה שלם מן השבר, שלא יישבר הדלי וכך יישפך כל היין שבתוכו אל הבור, וכך גם מן השפיכה, שלא יישפך מן היין של הדלי אל הבור, אבל לא מן התומה, שלא יתכוון להתנות שאם היין שבדלי יתמה לא יחול עליו דין התרומה, מכיוון שכל זמן שהוא לא נשפך לבור, אין העובדה שהיין שבדלי יתמה גורמת לו לנזק, שהרי הוא יכול לתיתו לכהן בתומה, ובכך יותר היין שבבור, אף שלכהן לא יהיה שימוש ביין זה. והמפרשים הוסיפו שגם התומה איננה שכיחה. ולפיכך אם נשברה הדלי והיין שבתוכו נשפך לבור, אינה מדמת שאין היא אוסרת את היין שבבור משום תערובת תרומה, משום שכאמור במקרה כזה מתבטל מהיין שהיה בדלי דין התרומה. אבל אם הניחה את הדלי עם היין במקום שאם תישבר שם, או תתגלגל משם, לא תגיע לבור, שאז כבר עלה הדלי שלם מהשבר ומהשפיכה, שנתקיים התנאי וכבר חל על היין דין התרומה, הרי אם אחר כך הוא השיב את הדלי קרוב לבור היין, ונשבר ונשפח היין לבור, הרי זו מדמת, שהרי כבר נתקיים התנאי, כאשר הוא הניח את הדלי תחילה במקום רחוק מהבור, וכבר נעשה היין תרומה, ולפיכך כשהוא נשפח לבור, הרי חל על כל היין של הבור דין תערובת תרומה שהיא אסורה באכילה. הלכה יוטט, במה דברים אמורים שהתנאי על מנת שתעלה שלם, משמעותו היא שהגיע הדלי של התרומה למקום כזה שבו גם אם ישפך היין הוא לא יחזור לבור, זהו רק בתרומה גדולה שצריך לתרום אותה מן המוקף דווקא, דהיינו שיהיה החלק שעושים אותו תרומה סמוך לחלק שעליו תורמים, ולפיכך היה צריך להכיל על היין שבדלי דין תרומה כאשר הוא סמוך ליין שבבור, ומסתבר שהוא יתנה על מנת שיעלה הדלי שלם כדי שלא ישפך היין חזרה לבור וידמע את כל היין שבבור. אבל בתרומת מעשר, כיוון שמותר לתרום אותה שלא מן המוקף, שנתבהר בפרק הקודם שלמדים מן הכתובים שתרומת מעשר ניתן לתרום, אף כאשר החלק שמפריש לתרומה איננו בסמיכות לחלק שמפריש עליו. הרי לא מסתבר לומר שכוונתו בתנאו היא מחשש שהיין יישפה חזרה לבור וידמע את כל היין שבבור, שהרי אם זה מה שחשש לו, יכלו להפריש את היין שבדלי לתרומה רק כאשר הוא מביא את הדלי לביתו, שהרי אפשר להפריש את תרומת המעשר אף שלא מן המוקף. ואם כן, בוודאי לא זו הייתה כוונתו בתנאו, אלא בוודאי רק רצה לראות שיעלה הדלי עם היין שלם מתוך הבור, ואז כבר חל עליו דין התרומה, שאף אם יישבר או יישפה חזרה לתוך הבור, לא יתבטל ממנו דין התרומה. ולפיכך במקרה של תרומת מעשר, כיוון שעלתה הדלי עם התרומה מן הבור, נתקיים תנאו והרי תרומת מעשר, ואף על פי שאחר כך נשברה או נשפחה חזרה לבור, הרי חל עליה כבר דין התרומה והיא מדמעת את כל היין שבבור, ואין צריך לומר שאם נתמת, שמכל מקום חל עליה כבר דין התרומה, הרי במקרה של תרומה, אף בתרומה גדולה, אין מתבטל מהיין שבדלי דין התרומה. הלכה חף, האומר שהפירות שלמעלה בערימת הפירות, או למעלה בערימת התבועה יהיו תרומה, ואילו שלמטה בחלקה התחתון של הערימה יהיו חולין, או שאמר להפך שהפירות שלמעלה יהיו חולין, ושלמטה בחלקה התחתון של הערימה יהיו תרומה, הרי דבריו קיימין וחלה התרומה, שהדבר תלוי בדעת התורם, שכפי שנתבהר בפרק הקודם שהוא יכול לקבוע את תרומתו בצפונו של הקרי או בדרומו, כך הוא יכול לקבוע את התרומה בחלקה העליון של הערימה או בחלקה התחתון. ואף בתבועה וכדומה שיש בה גרעינים קטנים, אין חוששים לכך שיתרבו חלק מהגרעינים שהם תרומה בחולין. הלכה חפה לאף התורם את הגורן שהוא מקום אספת התבועה, הרי צריך שיכוון את ליבו שתהיה זו תרומה על הקרי, דיינו הרמת התבועה, וגם על מה שבקוטעין, דיינו יבול שהתפזר מהגדיש ומרוכז בנפרד, ועל מה שבצדדין, גרעינים בודדים שנפרדו מהגדיש, וכן על מה שבתוך התבן, דיינו גרעיני תבועה שעדיין לא נפרדו מהגיבולים שלהם. דיין זה מספיק שיתכוון בתרומתו להפריש באופן כללי על מה שבגורן, אלא צריך להתכוון בפרטיות שתחול התרומה לא רק על הקרי שיהיה הרמה המרכזית של התבועה, אלא אף על כל סוגי הגרעינים המפוזרים. וכך גם התורם את היקב, שמפריש תרומה על היין כאשר הוא נמצא ביקב שדורכים בו את הענבים, וביקב ישנם גם הקליפות והגרעינים שניתן להוציא מהם יין, הרי צריך שיכוון את ליבו לתרום לא רק על עיקר היין המרוכז ביקב, אלא אף על מה שבחרצנין, דיינו על היין הבלוע בגרעיני הענבים, ועל מה שבזגין, היין הבלוע בקליפות הענבים. וכך גם התורם את הבור של שמן, שהוא מפריש תרומה על השמן שבבור שבו עשו מהזיתים שמן, הרי צריך שיכוון את ליבו לתרום לא רק על עיקר השמן שבבור, אלא אף על מה שבגפת, דיינו על השמן המעורב בפסולת של הזיתים. וכל הפרטים הללו שצריך לכוון בהם כאשר הוא תורם, הם לכתחילה. אך בדיעבד אם לא נתכוון אלא תרם סתם, בין בגורן, בין ביקב ובין בבור השמן, נפטר הכל, דיינו גם הגרעינים שבצדדים, או היה יין והשמן הבלויים בפסולת הענבים והזיתים. וזאת משום שתנאי בית דין הוא שהתרומה על הכל, דיינו שהחכמים שבבית דין הגדול קבעו שכל הפרשת תרומה חלה אף על החיטים המפוזרות בגורן ועל היין והשמן הבלויים בפסולת הענבים והזיתים, וכל התורם תורם על דעת מה שקבעו החכמים. והתורם כלכלה של תאינים, דיינו שיפריש תרומה על תאינים הנמצאות בסל, ולאחר שתרם נמצאו תאינים בצד הכלכלה, הרי לו פטורין מלהפריש עליהם תרומה, מפני שבליבו לתרום על הכל, דמסתם הדעתו על כל מה שיש שם, אף על התאינים שמחוץ לסל. ואף אם לא ידע כלל שישנן תאינים מחוץ לסל, הרי תנאי בית דינו שהתרומה היא על הכל, וכל התורם תורם על דעת בית דין. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.